אנחנו בפסקה ד', פרק ב', פסקה ד'.
צריך להקליט שיעור ואני שם אצלכם עושה את זה. אתה עושה לי הסברה של ארבע שניות.
איפה אני לקחת המקליט?
אתה מבין איזה בן אדם? לך תקליט את זה, אני לוקח את המקליט.
הצלתי אותך מהקלטה לדורות.
איפה יאיר?
טוב. יאללה, מי קורא לנו? יאללה.
לפי מה שהאחות המבוררות ככה הן מסמכות לב עושיין ומזהיריהן. וחיסרון ברורן בידיעה ברורה ודבקה בנפש מביא להרגשת הכבדה מקיומה של תורה בדיוק בפרטי ההלכות, ועל ידי זה יש מתעוררת חרדת רפאיין הגורמת למעשה של תורה חלילה. אמנם לבעל דעת רחבה איך אין הדיוק הרחב מכלל, ואדרבה, הדייקנות היא תולדת השלמה, כמו שהדייקנות של דקדוק הלשון היא נערכת לשלמותם של המדברים. או לפי ערך רום המושג וטהרתו של היסוד הפנים שבתורת אמת, כך מרובה ורחב הוא הדקדוק העצום בפרטי המעשים המסתעפים משורשו, אשר על המבין ולמרגיש מכולם נזכרים בסקירה אחת רחבה. ואם יחסר אותו הדיוק מעשי, הרי הצורה בהירה של רום ערך התורה האלוהית, ורוממות חוקיה ומשפטיה ויקרח תכליתם, מטשטשת, ואין שיעור להפסד הנצמח מזה לכל מסעת הנפש של כלל היהדות לאדם, מכלל ולישראל בפרט. על כן זאתי החובה הגדולה לעסוק בתורה לשמוע בליבון ההלכה, שתהיה מחוברת כסמלה, ולימוד הדיוקים בהרחבתם יהיה מתוך עונג המושכל העליון ושמחתו. וזה עוד תנאי נכבד בעסק התורה לשמוע ממחת הדברים של התורה נקלט בהם, ושמחה וטהרה שהיא ודאי מתבססת בתוך המדע הפנימי של הקרא עבורו.
מצוינת. יאללה, בכבוד, שוט. מה אומרים, מה מבינים?
נראה לי אומר פה משהו על השפעת ידיעת התורה על הנפש.
אני מדבר על ההלכות בעיקר, בהתחלה. כאילו, בהכל, אבל...
מה זה ההלכות?
ההלכות, אז צריך לעשות. זאת אומרת, כי אם יש ההלכות מבוררות, ככה הן מסמכות, כשאתה יודע בדיוק מה צריך לעשות, וגם מבין את השורש של מאיפה זה מגיע, כאילו, הרי לא רק את ההלכה, לא ההלכות, אלא את ההלכה, מה שנקרא, כאילו מאיפה זה מגיע וזה, אז אתה לא, יו, עכשיו זה מגיע, נכון, כתוב כך וכך בזה, אתה מבין מאיפה זה מגיע, מה השורש, מה פה, מה שם, אז כאילו, אתה לא, זה לא מעיק עליך. אם לא, זה יכול להביא, איך אומר, למעשה של תורה חלילה.
ומה הרב מדייק פה? מה זה דייקנות? מה זה הדבר הזה?
דייקנות זה דקדוק הלשון יערית ולשמותם של
המדברים. נראה דיוק בפרטים של התורה, ממש כאילו עד הסוף. אפילו בדברים הכי קטנים.
אוקיי, אבל דיוק בכלל,
דיוק זה שיהיה כאילו... שלא תגיד בערך, כאילו שיהיה מדויק לך, שיהיה...
דיוק זה דבר שהוא... שהוא... איך לשאול את זה, אבל... הדקדוק בפרטים הוא שורש למשהו?
מה זאת אומרת? הדיוק זה, הוא מצוות את זה, שזה השלמות בעצם.
כן.
שורש השלמות העבודה.
פשוט מישון דק.
כלומר, הדגש, זה דגש הוא שהוא... כשמבינים אותו בדעת, אז זה מסייע אחרי זה ב... בקניין של התורה, כי כשאדם מבין שהדקדוק זה לא בעיה, דיוק זה דבר שהוא טוב. באופן טבעי אנחנו רוצים שיהיה שלמות, שיהיה דיוק, שיהיה דברים כמו שצריך, וצריך להבין למה כשאנחנו הרבה פעמים רוצים לקיים הלכות, זה פתאום גורם לנו לאיזשהו מועקה. המועקה היא נגרמת לא מהדקדוק, אלא כשיש דקדוק, כשיש מועקה מהדקדוק, זה מעיד על משהו, בסדר? זה מעיד על איזה נקודה. והרב אומר שהנקודה הזאת זה הבירור, כלומר, נלך לפי המילים, טוב? כפי מה שההלכות הן מבוררות, כן, הן מובנות לאדם, כך הן מסמכות לב עושיין ומזהיריהן. כן, עושיין ומזהיריהן זה עשין ולאווין, בסדר? מי שאלה שהם מקיימים ונזהרים...
כאילו,
עושה ולא תעשה. כן, נשמרים באזהרות שלה. כלומר, כשאדם יותר מבין, כשיותר ברור לו מהי ההלכה גם, לא רק את השורש שלה, אחרי זה הרב יגע גם בשורש
לא,
שלה.
לא, כן, ברור, אמרתי, כולל.
כן, הוא מביא את זה פה, ב, אני חושב שהרב מכניס את זה פה, כשהרב מסיים בסוף. כן, יהיה מתוך עונג המושכל העליון ושמחתו. כלומר, יש פה איזה...
לא, אני אומר, לא דווקא שורש הרוחני התכוונתי.
אלא מה?
לא, התכוונתי שאתה רואה איך זה משתלשל, מלמעלה, מהגמרא, אז אתה לא אומר רק שולחן ערוך, או קיצור שולחן ערוך, התכוונתי.
אני חושב שאפילו בתוך הקיצור שולחן ערוך, יש, למשל, אתה לומד על הלכות ציצית. מתי, אם נחתך אחד, אם נחתך שתיים, אם נחתכו ארבע, מה זה אומר? אז כשאדם יודע את דקדוקי ההלכה בזה, אז זה משמח אותו, הוא יודע, וואי, נקרא לי באמצע המילואים, דבר שקרה לי, קרה לי באמצע המילואים, חבר שלי בא אליי, אומר לי, אדם, נקרא לך ציצית שמה. אז ישר הסתכלתי, נבהלתי, הסתכלתי, אמרתי לו, זה בסדר, לא נורא. עושה לי, אתה בטוח? זה, וואי, מה זה, אחרי זה תלך עם...
רק שתיים נקראו ולא שלוש?
כן, אני חושב שזה היה המקרה. אני חושב שזה היה המקרה. אגב, הלכתית, אנחנו מסכים שגם אם ארבע נקראו ועשית הפרדה, זה תקין.
מה זאת אומרת הפרדה?
אם נקראו... אם עשית שני צדדים והקפדת שהם יישארו שני צדדים נפרדים, גם אם נקראו ארבע, ודאי שצריך להחליף, יש בזה מחלוקת גדולה בראשונים, כן? אבל נגיד אם נשאר לך כדי ליפור, כן? כדי עניבה, כן, זה הביטוי, נכון? אז מספיק, בסדר?
אבל אם נקרא הכל, אז שתיים פוסל, נכון? אם נקרא לא כדי עניבה, אבל...
שניים מצדדים שונים.
או
אם שניים מאותו צעד...
אז שלוש, לא?
לא. טוב, זה תלוי לפי מי. זה תלוי בראשונים. לא משנה, בכל אופן, אבל סתם, אתה אומר, אתה יודע את ההלכה בזה, זה משמח, זה מרגיע אותך, אתה... זה לא מדאי, זה לא מלחיץ אותך, וואי, ומי נקרא לי פה, ומי נקרא לי שם, וואי, זה לא, זה יוצר איזה איזון כזה נפשי, כזה שמחה כזאת, איזה רוגע כזה, אתה יודע, אתה נכנס למטבח, יאללה, מה עושים? צריך בשל? אוקיי, רגע, אנחנו בצבא. אוקיי, אז צריך לשים לב לזה, צריך לשים לב לזה. זה לא מלחיץ אותי, אני לא בפאניקה. וואי, עכשיו נכנסתי לצבא, וואי, 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 עכשיו שמו אותי בזה, כולם יאכלו טרפות בגללי, וואי, איזה... אתה נכנס לאיזה סטרס כזה. אז ההלכות, כשאדם יודע מה אומרת ההלכה, מה היא אומרת במקרה הזה, מה היא אומרת במקרה הזה, את כל ההתפרטויות שלה. כלומר, כשהוא יודע, למדתי משנה, כן, למדתי איזה הלכה, רגע, אבל מה קורה במקרה כזה טיפה שונה? מה קורה במקרה כזה טיפה שונה? זה נותן לי את הרגליים, זה נותן לי את האפשרות קצת לי, אתה יודע, לשבת, בסדר? כאילו כשאדם אין לו את הדבר הזה, אז הוא תמיד יהיה באיזשהו מתח, בסדר?
זה היה לדבר לימוד הלכה, לימוד הלכות, ככה דוד אומר.
כן,
ככה,
אני
מתושב,
לא מכיר.
נראה לי שהוא אמר, כן. קיצור, כן. לא יודע אם זה עובד. זה היה בגלל
זה. אבל טוב.
ללימוד הלכות, ללימוד מה, כאילו זה רק במקרה הזה כתוב לך, מה אם זה לא מקרה אחר.
אני יכול להגיד לכם גם, שאני, שואלים אותי לפעמים שאלות בבית כנסת, אז נושאים שאני, ברוך השם, למדתי אותם קצת, אז יש לי יותר נחת לענות להם. עם אחרים, אני קצת, לא יודע, אני מגמגם, אני מחפש משהו, אני אחרי זה אגיד לו, אני אחזור אליך, אני אבדוק, זה כאילו, זה לא משמח את הלב, כאילו, יש לך, אתה יודע משהו, אתה אומר אותו, תשמע, זה פה אמר ככה, זה אמר ככה, אני אמר ככה, אני חושב שראוי לעשות ככה, בסדר? כאילו, זה נותן איזה שמחה בלב, ואגב, זה מדרבן לדעת עוד, בסדר? כשאתה יודע משהו מסוים, אתה רואה שזה נותן לך שמחה בזה, זה מכניס פנימה. והרב אומר, וחסרון ברורן, בידיעה ברורה ודבקה בנפש, כן, גם הבנה שכלית וגם איזושהי הזדהות נפשית, פנימית, רגשית, אם אין את הדברים האלה, זה מביא להרגשת הכבדה מקיומה של תורה בדיוק בפרטי ההלכות. כל הדקדוקים של הפרטים של ההלכות, זה הופך להיות מועקה, זה הופך להיות מעיק, מציק, מכביד. כלומר, אני חושב שבאופן, אולי נגדיר את זה כך, טוב, בואו נסיים ואז נגדיר את זה. ועל ידי זה יש שמתעוררת חרדת רפיון הגורמת למעשה של תורה חלילה. טוב, זה מה שאמרנו, מעניין חרדת רפיון, לא ידעתי איך כך התייחס לביטוי של הרב בזה. זה ביטוי מעניין, הולך לשתקים, בסדר. אבל הרב אומר... שזה, יש פה איזה בעיה, בנפש של האדם שהוא מגיע למציאות כזאת. כלומר, התחושה של המועקה, מה שאמרנו קודם, התחושה של המועקה לא נגרמת מהביאור של הפרטים. כי אחרי זה אנחנו נראה שהרב אומר שבעל דעה רחבה, אין הדיוק הרחב מעיק כלל. בסדר? כלומר, הנקודה היא לא הדיוק בפרטים, זה לא דבר שבאמת מעיק על האדם. כלומר, זה לא שורש של שום דבר, זה מה שרציתי להגיד לכם קודם. זה לא שורש של איזה משהו, אלא זה שזה מציק לי, מעיד על שורש למשהו אחר. בסדר? זה שעכשיו, כי למשל, אדם נכנס...
כאילו אם זה מעיק עליו, זה אומר עליו משהו?
אם זה מעיק עליו, זה אומר שיש חוסר ברור הלכתי. זה מה שהרב אומר. אני הולך הפוך. כלומר, הרב אמר, יש חוסר ברור, נכון? אז יש. אז יש הרגשה של הכבדה, ואז יש מיוס של תורה. בסדר? מציאות שאדם מועץ בקודש. אני אומר הפוך, אם אדם מגיע למציאות שהפרטים מולידים אצלו את התחושה הזאת, כנראה שההלכות שלו לא מבוררות. בסדר?
רגע, מעיק הכוונה שבעצם כאילו הוא לא... כאילו, לא שבעצם אפשר למה הוא צריך את זה בכלל? לפני שהוא לומד כאילו?
לא,
זה
שהוא עושה כאילו.
איזה שהוא עושה את זה גרם לו כבר למה? כאילו, לא.
לא, זה שהוא צריך להגיד כל דבר עכשיו, יאו, וזה חפרת כאילו.
אה, סבבה.
כן, זה
התחושה.
זה גם
מאוד
נהיה
חוסר ברור, כאילו בגלל שאדם לא יודע מה חסיד ומה הלכה, אז גם הנפש שלו מוכנה לקבל את זה, כי הוא מרגיש כל המסים עליו סתם. האם הוא יודע את החומרה של הדבר, מה זה הלכתי ומה זה לא, אז הוא מקבל את הדברים אחרים.
כן, זה גם נכון מאוד. זה גם נכון מאוד. כלומר, שאדם צריך לדעת מה כן, מה לא. כלומר, שהדברים יהיו מבוררים, שיהיה ברור לו מה כן, מה לא, מה היה, כן? לא נראה לי, אולי, נדמה לי, אני חושב, אני אשאל. לא. כל הדבר הזה בסוף הוא מוליד קושי.
יש עניין לעשות כך וכך, יש עניין.
כן, יש עניין.
יש
עניין. דרך כלל הם מתחילים באזור שירדה לדייסטה. טוב, אומנם... רגע, מכילה. טוב, בוא נמשיך. אומנם לבעל דעה רחבה, אין הדיוק הרחב מעיק כלל. אז אמרנו, הדיוק, העיסוק בפרטים, זה לא דבר שהוא באמת מעיק על האדם, זה לא שורש לשום דבר. ועד רבה, אומר הרב, הדייקנות היא תולדת השלמה. כן, כל אדם בעצם שיש לו בריאות נפשית, אוהב דברים שהם בנויים בצורה מסודרת. בנויים בצורה שיטתית, אדם אוהב לפגוש שולחן מסודר, בסדר? אתה נכנס לבית בערב שבת, השולחן ערוך, המפיות תואמות למפה, הכל... זה כיף, אתה נכנס, זה כאילו... אתה תבוא לבית, הוא בכלל זה בצבע כזה, זה הלך לשם, הוא עשה ככה, הכל מבולגן, הכל... אתה מסתכל, לך תעברו פה בישיבה, תשבו, איך אתם בוחרים מקום לשבת, אם זה לא המקום שלכם? יש איזה נעימות כזה של סדר, לא יודע, משהו בסיסי כזה שאתה יכול לשבת בו. רק הכל כזה, יש פה איזה 8 כוסות, עטים משם, נייר טואלט של אנטיוכוס, כל הדברים האלה, הדברים האלה לא נותנים לך מרגוע בנפש, הכל אין סדר, בסדר? כאילו אין מקום כזה של נחת. והרב אומר...
עולה לי בראש, חבר שלי סיפר לי שהרב מלמד הוא איש מאוד...
ואתה רואה שהוא זכה להוציא הרבה פירות,
כלומר. הוא מאוד מאוד הלכתי.
לא, אני חושב שזה ודאי, זה נכון, ודאי זה נכון, הערה יפה. בסדר, זה ממש, אפשר לראות זה, בסוף הדברים, כשאנחנו מתרגלים לדבר מסוים, אנחנו הופכים אותו לתבניתי בנפש שלנו. כלומר, זה הופך להיות דפוס גם נפשי, כלומר, זה מסייע לנו בהרבה תחומים אחרים, כמו שלמדנו אתמול, שאדם יוצר איזושהי בקיאות כזאת, כן? מקיף דברים, רואה סגנונות חשיבה, רואה כל מיני דברים. בסוף נהנים ממנו עצה ותושייה גם לא בדברים של קודש, גם בחול. בסדר? כלומר, בסוף זה משפיע על עוד תחומים אחרים, ודאי. ישר כוח. אז, והרב אומר, בעצם שכל, כן, הדייקנות היא תולדת השלמה. כלומר, במילים אחרות אפשר להגיד את זה ככה, שככל שהנפש של האדם בריאה יותר, אז הדייקנות והירידה לפרטים היא מסמכות אותו יותר. כלומר, כשיש לי איזשהו חוסר שמחה בירידה לפרטים, יש לי איזושהי חולי נפשי מסוים, בסדר? איזשהו משהו שאני צריך לעיין בו. והרב אומר, כמו שהדייקנות של דקדוק הלשון היא נערכת לשלמותם של המדברים בה. כן, אדם שמדבר בצורה רהוטה, זה מחשיב אותו למשהו יותר, נכון? אדם שידעת, תיכנס לאיזה הרצאה של איזה, לא יודע, פרופסור, והוא ידבר איתך כמו מישהו מהשוק, אתה לא תקשיב לו באותה כוונה, באותה הרמה. בסוף, בסוף זה, הדיוק הזה הוא קריטי לנו. לא סתם כי אנחנו מתקטננים על שטויות, כי באמת זה, יש פה חיסרון בהשלמה. כלומר, יש פה איזה משהו, כשהדברים הם מדויקים, הם שלמים, הם בהרמוניה, זה דבר שלם, זה היופי. זה יופי אמיתי. וכשזה לא ככה, זה מציק לנו. למי שיש לו נפש בריאה. כלומר, כשאדם, במילים, גם אפשר ללכת לחזור קצת לפסקה הקודמת, שכשאדם, אדם בעצם, הוא יש לו איזה בריאות נפשית, הוא מבין שהוא רוצה, הוא, כן, הרב אומר, מתוך, וירבה לעסוק בתלמוד, מתוך הכרה פנימית בנחיצות ההרחבה והביאור. בסוף זה גולש ממנו, הוא רוצה לדעת, הוא רוצה להרחיב, הוא רוצה להבין למה אני יכול לחתוך ככה בשעת הצורך בשבת, ולמה ככה אסור, ומה רוצים ממני, כאילו מה הנקודות בזה. אדם רוצה להבין, תסתכלו בעל תשובה, זה מעולה לראות את זה, בעל תשובה, כמה שאלות יש לו, על כל דבר, נכון? למה? כי הוא רוצה, הוא יודע שהוא לא יודע, הוא רוצה להבין. הוא יודע שיש פה משהו גדול, הוא כבר הרגיש את האורות, עכשיו הוא רוצה לראות איפה זה מתפרט, ואיך, ולמה. בסדר, אז הוא שואל אותך על כל דבר, אנחנו לפעמים מערכים כל מיני אנשים שמתחזקים בכל מיני כיוונים, ואתה רואה כמה שאלות יש להם שאתה אומר, וואלה, כאילו, זה לא מעסיק אותי כל כך ביום יום, אבל הם שואלים, זה כל הזמן עולה. הדקדוק הוא זה רצון שאתה בריא, אתה רוצה אותו, אתה רוצה לדייק, אתה רוצה להביא את הדברים לשלמות. כן, אפשר לראות גם דוגמה נוספת, אתה קורא איזה מאמר, יש ספרים שאני קשה לי לקרוא אותם רק מצד זה. אתה קורא ספר, אתה רואה מלא שגיאות כתיב, מלא אותיות חסרות, מלא, כמה ביקורת יש על המהר"ל הישן, רק בגלל שאין המקורות לא תואמים. מקור לא תואם. כמה השתגעו על זה. יש, וזה נכון, זה לא כי סתם אנחנו יקים. אבל זה לא תחילה מהיקים. אז זה לא שאנחנו כאילו סתם נתפסים לאיזה משהו. בסדר? זה באמת, יש פה חוסר שלמות. יש פה משהו שהוא מציק לנו בנפש באופן טבעי. הטבעיות שלנו זה שהדברים צריכים להיות שלמים. כשהם לא שלמים, או כשזה לא מפריע לנו שהם לא שלמים, או כשזה מפריע לנו שהם שלמים, זה בעיה. בסדר? זה כבר משהו בעייתי. ולפי ערך רום המושג, כן? רוממות המושג, ותארתו של היסוד הפנימי שבתורת אמת, כך מרובה ורחב הוא הדקדוק העצום בפרטי המעשים המסתעפים משורשו, אשר למבין ולמרגיש הם כולם נזכרים בסקרה אחת רחבה.
כן, פה זה קשור לשורש העמוק של ההלכה.
יש פה את העומק, איפה שיחסים יותר עמוק.
כן, יכול גם שהדבר הוא יותר גדול. אני יודע שככל שהדבר הוא יותר מורכב, הוא יותר ככל שהדבר הוא יותר בעל ערך, ככה הוא יותר מורכב. אדם הרבה יותר מורכב מנייר טואלט, בסדר? למה? כי הערך שלו הוא לאין ארוך, בסדר? הערך שלו הוא מאוד גדול. ולכן הדיוק של הפרטים שלו חייב להיות הרבה יותר גבוה. בסדר? חללית של ילד קטן בן 5 שצריכה לקפוץ בסלון ולעשות וי בובו. היא הרבה פחות מדוקדקת מחללית שנאסה רוצה להטיס לירח. בסדר? זה בסוף הדקדוקים שם היו הרבה יותר הרבה יותר מפורטים ומדויקים ומדדים ופה ושם וכולי וכולי. ככל שהדבר הוא בעל ערך יותר גבוה, יותר מרומם, כך מרובה ורחב הוא הדקדוק העצום בפרטי המעשים המסתעפים משורשו.
ומי ש גם ש לפי ערך, ככה מרובה, שאני מבין, אני מרגיש שהם כולם נזכרים בסקירה אחת רחבה, זאת אומרת, גם ההלכות הכי קטנות הם מגלים.
מצוין, זה למי שהוא מבין ומרגיש.
כן, כן.
בסדר? זה מי שהוא בעל נפש בריאה. כשאדם הוא בעל נפש בריאה, אז הוא מבין ומרגיש שכל כל המקטעים האלה, כל הבירורים האלה, זה המד של המהירות, והחום, והמיזוג אוויר, וכל הדברים האלה בחללית, הם צריכים להיות מדויקים, ואדם מבין, זה לא וואי, איזה נודניקים, אז עכשיו הם מדברים איתי על פה, חופרים, לא, כי אם זה לא יצא, הם לא יוכלו לטוס, אז כשהם יגיעו לאטמוספירה, השם ירחם עליהם. כלומר, בסוף הדיוק הזה הוא קריטי, אני מבין שהוא חלק מהגודל, הוא חלק מההשלמה של הדבר. אני מבין שכשאדם עשה, יש לחמי וחמותי, יש להם בבית ציור כזה גדול של יער, שאם אתה מסתכל פנימה, אתה לא רואה שום דבר, אתה רואה נקודות. היא פשוט בנתה את זה, אחותה צעירה לה את זה, דודה של אשתי, היא צעירה ציור שלם רק מנקודות. בסדר? זה נקודות, נקודות. עכשיו, אתה לא רואה כלום. אם אתה מסתכל קרוב, אתה לא תקלוט כלום. אם אתה הולך אחורה, אתה פתאום קולט את היער ואת העצים ואת אתה קולט cool. תמונה שלמה. זה ממש מדהים, זה באמת יצירה מיוחדת.
זה למכור את זה, זה בטח...
אוי, עשה...
סתם.
עשרה להם על ה... כשהם עברו דירה, כשהם
בנו את הבית. איך עושים את זה? זה תחיל מדויק מאוד.
צריך לה... אתה צריך לבנות קודם את מה אתה רוצה, ואז פשוט... אני חושב שאפשר, כאילו אני... נראה שזה לא ממש מורכב בעשייה, אבל צריך מחשבה מקדימה. בכל אופן, זה גם, אולי זה עוזר לנו פה, כשאדם עושה מחשבה מקדימה, אז הוא גם יכול לראות איך כל הנקודות האלה בסוף הן תמונה כוללת.
זה הכל פתאום... סוף מעשה מחשבת,
כן. כן, כן, כן. זה הכל ביחד. אז זהו, אז בסדר? אדם שהוא מבין ומרגיש, אדם שיש לו נפש בריאה, כשהוא רואה דבר גדול, אז הפרטים שמרכיבים אותו הם לא נתפסים כמשהו מציק, משהו נודניקי, אלא כחלק מהביטוי של השלמות של הדבר הזה, בסדר? כל נקודה בתמונה הזאת היא קריטית. זה היה חסר אם היא לא הייתה שמה אותה. אז היה שם נקודה לבנה, היה שם חלל לבן. אז זה חסר שם, כלומר זה חסר לי להשלמה של זה. אני מבין שכל נקודה שם היא קריטית, וככה זה ודאי בקודש, כן? והרב אומר, ואם יחסר אותו הדיוק המעשי, כן, אם אנחנו נחפף, מה שנקרא, בפרטי ההלכות, אנחנו נעסוק בעיקר בכללים. הרי הצורה הבהירה של רום ערך התורה האלוקית ורוממות חוקיה ומשפטיה, ועיקר ערך תכליתם, מתשתשת. והרב אומר, ואין שיעור להפסד הנצמח מזה לכל מסת הנפש של כלל היהדות לאדם בכלל ולישראל בפרט. זה זעקה.
כן.
אבל הרב אומר שאם אדם לא יעסוק, אדם כל הזמן יעסוק רק בדברים הכלליים בהלכה, אבל לא יראה איפה את כל הדינים שלה בהתפרטויות שלה, בסדר, אדם יכול ללמוד משנה, לא להבין כלום, או להבין נקודות. אבל אם אדם יגיד, רגע, המקרה הזה, אז אם אני נגיד לוקח את זה במקרה כזה, מה הדין יהיה בזה, במקרה כזה, מה הדין יהיה בזה, ואיך אני... הדברים האלה מתיישבים אצלו בצורה יותר רחבה, יש לו... אמרנו, הזדהות גם רגשית עם הדבר הזה, אז היחס שלו לקודש גדל, הערכה שלו לקודש היא גדלה. אבל אם אדם לא מבין את כל הגודל הזה, לא מבין שכל הפרטים האלה הם חלק מאיזה ערך עליון, הם חלק מתמונה אחת כוללת ושלמה, אז כל הפרטים האלה, אז בסוף, כן, כל הפרטים האלה הם מעיקים, אבל בסוף הגודל של התורה גם יורד. כלומר, אדם בסוף, כאילו אומר, טוב, אין פה תמונה כוללת, או יש פה, אבל היא לא משהו. אבל בסוף הכל המבט על הקודש יורד. הרב אומר, ואין שיעור להפסד הנצמח מזה. בסוף כל המבט על הקודש, על התורה, בסוף גם אצל האדם וגם בכלל ישראל, הוא מתגמד, הוא מצטמק.
זה שהיא לא משפיעה על המציאות בסוף, היא סתם נמצא שם גבוה באיזה רוחניות.
נכון, גם. גם זה, וגם אתה לא מבין אותה, היא נראית הזויה. בסדר? כמה אנשים מסתכלים על דברי חז"ל כהזויים. הזויים, לא מבינים כלום.
צריך לשאול כמה לא. סתם.
בסדר, אבל האדם יודע, האדם בסוף אומר לעצמו, לא, אני יודע שהם גדולים, אני לא מבין אותה, לא מבין, לא מבין מה הוא כותב פה, הבאי, מה? אבל, נכון? זה תמיד הזה, אבל אני יודע שהם גדולים. האמת היא שהוא לא יודע שהם גדולים, בסדר? בסוף התשובה היא שהוא לא יודע והוא לא מאמין בזה באמת וזה סיסמתי. וכן, כמו שהרב טאו, הזכרנו את זה בשיעור, שהרב טאו רב טאו הגיע אליו אברך, אמר לו שהוא ביקש ממנו עצה לשם, לילד, אמר לו, נו, למה לו דוד? על דוד המלך. אז הוא אומר, סיפרנו את זה בקניין
תורה. אה, כן, אני מסיים, מה
הוא? אז הוא אמר לו, אה, אני לא... קשה לי עם השם דוד, לא... כלומר, אגיד לך, אני קורא תהילים ואני מבין שהוא גדול וזה וזה, אבל לא יודע, לא מתאים לשם של הבן שלי. באמת, באמת, הוא לא מעריך את דוד המלך.
זה בין השמות החלק מוצאים
ביהודים. אבל זה כי אנשים מבינים, אנשים באמת מבינים את הגודל שלו, עם כל הקשקושים שמנסים להדביק לו. אבל אדם שלא עושה את זה, והפרטים הם גם מעיקים עליו, אז בסוף גם הגודל יורד למטה, גם הגודל כבר נמאס. גם הגודל כבר, אתה לא בטוח שיש שם גודל. על כן, זוהי החובה הגדולה, לעסוק בתורה לשמה בליבון הלכה, שתהיה מחוברת כשמלה, ולימוד הדיוקים בהרחבתם יהיה מתוך עונג המושכל העליון ושמחתו. בסוף, כן, יש לנו חובה גדולה לעסוק בתורה לשמה בליבון הלכה. כלומר, הכוונה היא שאדם מלבן משהו, הופך אותו ללבן. נכון? זה המלאכת מלבן. אז כשאדם מלבן משהו, הופך אותו ללבן, הכוונה היא שהוא ברור יותר, בהיר יותר, מחובר. בסדר? כן, כמו שסמלה, אני הופך אותה ללבנה, אני מבהיק אותה, אני מבאר אותה, אז ככה גם בקודש. ואדם אומר, והרב אומר, ולימוד הדיוקים בהרחבתם יהיה מתוך עונג המושכל העליון ושמחתו. יש פה איזה... הרב כאילו מחזיר אותנו למושכל, אני חושב, אני לא מתלבט על הביטוי הזה, אבל אני חושב שהרב מתכוון שאדם, כשהוא משיג את המושכל העליון, הוא מבין שיש פה איזה משהו גדול, אז הוא שמח לעסוק בפרטים. כשאדם מכיר שיש גודל, הוא שמח גם לעסוק במיץ שלו. הוא רוצה לחשוף את זה. בסדר? כן, הוא רוצה להרגיש אותו גם, לקלוט אותו. בסדר? הוא רוצה לפגוש בו. וכן, אני זוכר שהדבר שהכניסתי לישיבת מעלות, זה הגעתי לשם בתור שבוש, והיה שם, הגיע אלינו איזה אחד האברכים, מבריק, תלמיד חכם אדיר, ואמר לי, תביא גמרא כזאת, תביא גמרא כזאת, ואסף כמה, איזה שבע מסכתות, שם אותם על השולחן, אז הוא פותח סוגיה, אוקיי, למדנו סוגיה, פותח עוד סוגיה, לומד עוד סוגיה, פותח עוד מסכת, לומדים עוד סוגיה, ככה הוא מטרטר אותי כאילו איזה 40 דקות, אנחנו לומדים סוגיות, ואני כאילו לא מבין, כאילו, טוב, אוקיי, אמרנו נלמד, אבל בואו נלמד נושא, איזה משהו נתפוס. ואז פתאום הוא הביא איזה משהו שחרז את הכל ביחד, אני פשוט ישבתי ככה, את זה אני רוצה לדעת. את זה אני רואה, איך הוא עשה את זה? אני רוצה לדעת. כאילו, נחשפתי למקום, כן, למושכל העליון הזה, ורציתי לגשת לפרטים. רציתי לקלוט את זה, רציתי לאכול את זה גם, רציתי להבין איך הוא ראה את זה, איך הוא קורא פה את הפסקה, איך הוא הבין את זה. רציתי גם לגשת לזה ככה. הוא שזר רעיונית, אני חושב שזה היה. אני זוכר, אני לא זוכר אפילו מה הוא אמר, תבין, אני לא זוכר מה הוא אמר בכלל, כלום. גם לא הייתי, הראש לא קלט אז, לא שעכשיו קולט, אבל קצת יותר. אבל אני אומר, באמת, לא הגעתי מעולם של לימוד, לא פגשתי את זה. כאילו, ישיבה תיכונית, אתה עושה לה בגרויות ומשנן משהו, אחרי זה אתה קולט אותו וזהו. כאילו, לא הכרתי את הדבר הזה, וכשפגשתי את הערך העליון הזה, הבנתי שיש כאן משהו כזה אדיר, אז אמרתי, אני רוצה לגשת. ואני חושב שזה מה שהרב אומר, שבסוף גורם לשמחה. בסדר, לימוד הדיוקים בהרחבתם יהיה מתוך עונג המושכל העליון ושמחתו. בסדר, אדם חושף את הגודל, הוא עוסק עכשיו בנקודה הזאת, הוא חושף את כל היער של התמונה. בסדר, הוא חושף, הוא מופיע את הכל. וזהו תנאי נכבד בעסק התורה לשמה, וממחת דברים שהתורה נקנית בהם, בשמחה, בתארה, שהיא ודאי מתבססת מתוך המדע הפנימי של הכרה ברורה. ודאי שהמקום שלה, כן, בממחת דברים, אחד הדברים שהתורה נקנית בהם, זה שמחה ותארה. והרב אומר שזה... איך השמחה והתארה הזאת מתאפשרת, מה עומד בבסיסה, ההכרה הברורה, בסדר? מה שעומד בבסיס התארה והשמחה, זה ההכרה הברורה, זה הבהירות של הלימוד. לכן אדם שהוא לומד, נכון, אנחנו יודעים, בסדר, יש לגרוס זוהר וזה, אבל שאר הדברים הם זה כמעט לא בחינת לימוד תורה, בסדר? יש על זה אדם שהוא לומד בלי להבין, סתם דברים.
המהר"ל
הזה לא... בסדר, אז יש בזה קושי, בסדר? הרבה יגידו שזה לא קודש, שזה לא לימוד. אבל יש בזה... לקחת לזה לגמרי את הביטוי לימוד תורה זה קשה, אבל בעומק זה לא לימוד תורה. לא, בעומק זה... כן. בעומק זה לא, בעומק זה לא, זה לא לימוד תורה, בסדר? זה לא מה שאנחנו מגדירים לימוד תורה. בעומק, כן.
זה גם
נחשב,
זה בסדר גם.
אנחנו נראה גם בהמשך, יש פה...
זה עדיף עם ביטול זמן.
מי אומר את זה? זה
בסדר. פטפוטי דורה, פטפוטי תורה.
למהר"ל גם אתה מורה?
יש פה גם את זה.
לא ככה, זה לא לימוד
תורה. פטפוטי סרק הזה, פטפוטי העולם, אנחנו נראה את זה גם בפסקה הבאה. אבל... בכל אופן, מה שמאשר את השמחה והטהרה ואת הרצון להתקדם, הרב אומר שזה ההכרה הברורה. אדם לומד משהו, תבין מה למדת. אל תרוץ תמרי. ודאי שאנחנו צריכים הספקים ודיברנו על זה גם, אבל אל... קלטת משהו, תנסה קצת להרחיב אותו. למדת, לא יודע, מישהו אמר לך, אדם שלא מבין, זה לא לימוד תורה. בסדר? רגע, ממש לא לימוד תורה או... לא לימוד תורה באיכות, או לא... תגדיר את זה, תנסה כאילו קצת למתוח את ה... קצת להרחיב את העירייה, בסדר? להבין מה הכוונה בדיוק, איך זה מתייחס לשאר הדברים שאתה לומד, איפה זה נכנס למכלול, בסדר? איפה זה לא רק פרט, אלא איפה זה גם מכלול של דברים, ואיפה המכלול הופך לפרטים גם. כלומר, להכיר את שני הכיוונים, ואז יש בהירות אמיתית, ואז אדם יכול להגיד, וואלה, קלטתי. בסדר? הבנתי גם את המלאכה הזאת, הבנתי גם את התולדות שלה, הבנתי גם את ההשלכות של זה, ואני מבין גם את היסוד הפנימי של זה. זה בהירות מושלמת. כלומר, זה משמח, בסדר? זה כבר נותן את המקום, ואז זה מאפשר את העבודה הפנימית של הטהרה גם. שהרב אומר, שזה, כן, שבשמחה וטהרה, שהיא ודאי מתבססת מתוך המדע הפנימי של הכרה ברורה. בסוף, הבסיס של הדבר הזה, זה ההכרה ברורה. שנזכה.